בעזרת השם נמשיך בסיפור שאנחנו לומדים, שזה נקרא המעשה משיבת הקפצנים, ונזכיר בקצרה את מה שלמדנו עד עכשיו, ונמשיך בעזרת השם בסיפור. הסיפור, אמרנו את זה בהתחלה שלמדנו, לא כולם שמעו, אז כך מקובל בחסידות ברסלב, שהסיפור הזה כולל את כל התורות של רבי נחמן, כל הליקוטי מוהר"ן, כל השיחות, כל מה שהוא לימד, הכל זה כלול בסיפור הזה. ובתוך הסיפור ראינו, למדנו, שהיו בן ובת שהלכו לאיבוד ביער, והם לא היו אחים, אלא משפחה אחת איבדה בן, משפחה אחת איבדה בת, והם עשו ביניהם, החליטו ביניהם, שהם תמיד יהיו ביחד, הבן והבת. ועם הזמן הם הצטרפו לחבורות של קפצנים, והם החליטו שהם יהיו קפצנים. כשהם גדלו והגיע כבר זמן החתונה, אז כל הקפצנים כבר הכירו את הבן והבת, הם היו מפורסמים ביניהם, ואז החליטו, הקפצנים החליטו ביניהם שהגיע הזמן שהם יתחתנו זה עם זו. תמיד הם ביחד, אז הגיע הזמן שהם יתחתנו, הבן והבת. ועכשיו אנחנו מתחילים, למעשה הגענו לסיפור של החתונה, של החתונה של הבן והבת. אני קצת נזכיר על מה זה מרמז, העניין של הבן והבת. כלליות נשמות ישראל זה הבן והבת. למעשה, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, כל יהודי יש בו בחינת בן ובת, כי בשורש המושג בן ובת זה כוחות רוחניים, ולכל אדם יש את שני הכוחות האלה, וזה העומק הדבר, מה שכתוב בתורה בפרשת בראשית, זכר ונקבה ברעם. הוא לא ברע רק, לא רק שהוא ברע במציאות הגשמית איש ואישה, אלא זה בשורש הרוחני יש שני כוחות, ולכל אדם יש את שני הכוחות האלה, זכר ונקבה. בקצרה, על מה זה העניין, מה זה מרמז הזכר והנקבה? הזכר זה כוח השכל, התורה, הלימוד שלנו, וגם כוח המלחמה שבתוכנו. כי אדם בעולם הזה צריך להילחם, אדם צריך ללמוד, לדעת על מה להילחם, ולאחר מכן צריך להילחם. אז לכל אדם יש את כוח המלחמה, כוח הלימוד וכוח המלחמה. אבל בד בבד יש בכל אחד מאיתנו, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה, זה משורש הבריאה זה קיים הדבר הזה, שכל נברא יש לו רצון פנימי, שזה למעשה שורש הנשמה שלו, ומה זה הרצון הפנימי שלו? לקבל תענוג. אנחנו נבראנו לקבל תענוגים, אנחנו מחפשים תמיד תענוגים, וזה מציאות כל הנבראים, בפרט עם ישראל. בעם ישראל יש את הצורך הזה ואת הרצון לחפש תענוגים יותר מאשר שאר הנבראים. בקבלה יש סיבות עמוקות למה זה כך. הרצון הזה לקבל תענוגים הוא למעשה כוח שמאוד מניע אותנו בחיים. כי אנחנו מחפשים את זה. אנחנו לא יכולים שלא לחפש תענוגים. פעם אמרנו, מישהו אמר לי, אולי אפשר להתגבר על זה. אמרתי לו, אם יבוא אליך בן אדם ויגיד לך שהוא יתגבר על זה, אתה חייב למדוד לו את הדופק, לראות אם הוא חי. אדם חי זה אדם מחפש תענוגים. אבל העבודה והבחירה היא לראות מאיפה אנחנו ממשיכים את התענוגים. כי הקדוש ברוך הוא ברא שתי דרכים כלליות בבריאה, צד ימין וצד שמאל, צד הקדושה והצד שהפוך לצד הקדושה. ובאמת שני הצדדים באים ומציעים לנו את התענוגים שלהם. העבודה שלנו בעולם הזה זה ללמוד איפה באמת אנחנו יכולים להשיג את התענוג האמיתי, איפה התענוג שבונה אותנו, שבעצם הולך איתנו ולא הורס אותנו, אלא הפוך, בונה אותנו. לעומת זה, הצד השני, שזה לא קל כל כך לברר את זה, והוא מציע לנו הרבה פעמים את הפיתויים, את התענוגים שלו, והרבה פעמים גם הרבה יותר בקלות, אבל אם אדם שהוא מתבונן קצת לעומק הדבר, אז אפשר לראות את זה. שהתענוגים שאנחנו מקבלים מהצד הלא טוב, הם בסופו של דבר, בתוך תהליך, זה לא קורה מיד, אבל זה בתוך תהליך, הם עושים את הנפש של האדם. זה הבחינה שלהם. אפשר לקחת דוגמה לדבר מהמציאות שלנו היום, אפשר לראות את זה, אנחנו יכולים לראות את זה מהסמים הקשים. הסמים הקשים מציעים תענוג לאדם, אחרת אם לא היה מציעים תענוג, לא היה בזה פיתוי. אבל אנחנו רואים שבאמת אפילו תענוג גדול לפעמים יכול להיות, יש מציאות אפילו של תענוג גדול בתוך איזשהו שימוש. אבל אם מתבוננים לאורך הזמן, זה בעצם מה זה גורם לאדם? זה גורם לאדם הרס ולא בנייה. זה דוגמה קיצונית, חריפה קצת, שממנה אנחנו יכולים ללמוד למעשה על הכלל. זה לא, כמו שכתוב בתורה, לא על עצמו יצא ללמד, אלא על הכלל יצא ללמד. זה בא ללמד אותנו עניין כללי, שברגע שאנחנו נלחמים, לומדים ונלחמים איך מתחברים לתענוגים שבקדושה, אז אנחנו, כשאדם זוכה ללחם על זה ולהתחבר לזה, באמת האדם הולך ונבנה. מה הכוונה נבנה? הנפש שלו הולכת ונבנית. ובעניין הנפש זה שמחה, זה חוכמה, זה הבנה. אדם מבין בעצם מה אני רוצה בחיים, מי נגד מי. אבל ברגע שאדם הולך לצד השני, הנפש נחלשת. הנפש נחלשת, ומה זה החולשה של הנפש? החולשה של הנפש, בשמונה בבוקר הוא מאוד שמח, בשמונה ורבע הוא כבר מחפש איזה פסיכולוג שייתן לו כדורים נגד דיכאון, בשמונה וחצי הוא רוצה לנסוע לתאילנד, ברבע לתשע הוא רוצה להיות מיליארדר, וכל הזמן זה בלבול דעת מאוד גדול. זה צריך לדעת, זה המציאות, למעשה שתענוגי היצרה בסופו של דבר מביאים אותנו לפה. זה כתוב בספרי החסידות, כתוב הרבה, שאנחנו נדע, הוא לא אוהב אותנו. הוא מציע לנו את הפיתויים שלו, זה לא בגלל שהוא כל כך אוהב אותנו. נהפוך הוא. הוא מאוד לא אוהב אותנו. ואפשר, אם מתבוננים ככה ביישוב הדעת, איך הדברים מתפתחים, איך החיים הולכים, אפשר לראות את זה. ובדרך כלל אנחנו רואים שהרבה פעמים, כשככל שאדם נמשך אחרי זה, אז הוא מגיע לתוהו ובוהו. החיים מגיעים לתוהו ובוהו. כל מיני דברים של הרס שזה קורה. וכולנו מכירים את זה, יודעים את זה. אז זה, הצורך שלנו לקבל תענוגים, זה נקרא כוח הבת שבתוכנו. ולכל אדם יש את הכוח הזה, לכל אדם יש את הצורך לקבל תענוגים. מהי העבודה שלנו בעולם הזה? לעשות חתונה בין הבן והבת. הכל העיקר זה לשדך את הבן והבת. מה הכוונה ברוחניות? מה זה השידוך ברוחניות של הבן והבת? הבן, אמרנו, זה כוח הדעת, החוכמה, הבינה, שמבין איפה האמת. הבן צריך להעיר לבת. הוא צריך להעיר לה איפה באמת התענוגים האמיתיים. כי כוח הבת שבתוכנו לא יודע לברר את האמת. כוח הבת זה כוח שרוצה לקבל תענוגים. אבל כוח הבן, הוא יכול ללמוד, הוא יכול לדעת איפה האמת. אז לכן, מה העבודה הפנימית בתוך כל אחד מאיתנו? שהבן שבתוכנו, זאת אומרת, זה החוכמה, הבינה, השכל שבאדם, יאיר לבת שבתוכנו, לכוח התענוג שבתוכנו, לאן כדאי לבת ללכת. ככל שהלב שלנו, שמחפש את התענוגים, שומע לשכל, זה נקרא השידוך בין הבן והבת. לכן, לעתיד לבוא, שבעזרת השם יבוא משיח צדקנו, ממש במהרה, אז כל הפיתויים של היצרה התבטלו, והתגלה בעולם התענוג האמיתי. לכן אנחנו אומרים בקידוש של שבת בבוקר, אז תתענג על השם ורכיבתי חל במתי ארץ. התגלה התענוג האמיתי. אז כבר לא יהיה ניסיון. כולם כבר ידעו איפה האמת וכולם ירוצו לשם. לא יש שום מניעה בכלל בדבר הזה. לכן הגאולה נקראת בלשון הקבלה והחסידות, שמכנים את הגאולה בשם חתונה. זה החתונה הגדולה שאנחנו מחפשים, שמחכים. אנחנו כבר מחורבן בית המקדש השני, 1948.5 שנים, אנחנו מחכים כבר לחתונה הזאת. החתונה תגאל אותנו בעצם מכל המלחמה הזאת. זה חתונה שתהיה בכל העולמות. עכשיו, הבן והבת הם מתחתנים. אז כל הסיפורים וכל התורות העמוקות שבסיפור הזה, זה בעצם קורה הכל בתוך החתונה של הבן והבת. כי כידוע, לכל חתן וקלה יש שבעה ימים של שמחה. וכמובן, קוראים לזה שבעת הימים של השבע ברכות, והשבעה ימים האלה כל יום יש סיפור חדש. זה המהלך של הסיפור. אבל כשהחליטו שתהיה חתונה, אז אומר, אז כך מספר רבי נחמן, לא, הם קפצנים, אז איפה הם ימצאו מקום לחתונה? אין להם כסף לקחת איזה אולם מפואר, אז מצאו בור. והבור הזה יכול להכיל 100 אנשים, וכיסו את הבור הזה בקנים אפר וזבל, ונכנסו לעשות את החתונה בתוך זה. 100 קפצנים, עם החתן ועם הקלה, נכנסו לתוך הבור הזה. בסוף השיעור בשבוע שעבר, הזכרנו מה זה המרמז העניין של קנים אפר וזבל. כי אין מילה בסיפורי מעשיות שזה לא רמזים. זה לא, הוא לא סתם מתאר לנו עכשיו תיאורים, אלא הכל זה להעיר בנו איזשהו לימוד חדש. מה זה הקנים אפר וזבל? אז בזה נסכם את השיעור של שבוע שעבר, נזכיר מה זה הקנים אפר וזבל. הקנים מרמז פה רבי נחמן על יסוד מאוד גדול שהדור שלנו צריך, שזה נקרא קנה לך חבר. קנים זה חברים, ואכן חז"ל אמרו את זה בלשון הזה, קנה לך חבר. מדוע? מכיוון שהרבה פעמים כל אחד מאיתנו עומד במצבים מאוד לא נעימים, ופתאום בנפש פתאום עובר עליו מה שעובר עליו. אז הרבי נחמן מאוד מאוד דיבר על הנקודה הזאת, שאחד הדברים שמאוד עוזרים לאדם בדור של עקבת הדמשיכה, שיש לו חברים טובים שהוא יכול לדבר איתם. ברגע שיש חבר טוב שאפשר לדבר איתו, אז או יותר מחבר אחד, זה נותן לנו כוח גדול מאוד להתגבר על משברים. לפעמים, ממש אפשר לראות את זה, כל אחד מאיתנו יכול לראות את זה. רק בן אדם עובר איזה צמצום, עובר עליו עכשיו משהו, נדמה לו שכל העולם נחרב, מספיק שיבוא לו איזה חבר, רק יחייך אליו. הוא כבר מאיר לו, הוא כבר יכול להאיר לו את כל הנשמה. יש תיקון גדול. קצת דיברנו על זה בשבוע שעבר, יש בזה תיקון מאוד גדול. זה לא סתם כך שהקדוש ברוך הוא הביא את המצב הזה. זה לתקן את המחלוקות. עם ישראל צריך לתקן את המחלוקות. אחד הדברים שכתוב בכל הספרים הקדושים, שהם המניעה הגדולה לגאולה, זה המחלוקות שבינינו. הקדוש ברוך הוא, אחד הדברים שהכי אחר רוצה, דורש את זה מאיתנו, תפסיקו לריב אחד עם השני. באמת, אם נתניהו ישמע בקולנו, לתקן יום, לא יום, סליחה, ביום מסוים, שלוש דקות של אחדות לאומית. מה הכוונה? נניח איזה תאריך מסוים, 10 בבוקר, יש צפירה, 3 דקות, אסור לדבר שום דבר רע, אסור להקפיד על אף יהודי בעולם. רק 3 דקות, לא יותר מ3 דקות. אתם יודעים מה קורה מיד בדקה רביעית? היינו רואים את בית מקדש יורד מן השמיים. זה כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. תפסיקו לריב אחד עם השני. היה מלך בישראל, אחאב, כתוב שבזמן אחאב לא היה עבודה זרה, לא היה שיגונות, מה שעשו בתקופת אחאב. הוא ואשתו, קראו לה איזבל, הם היו עובדי עבודה זרה מאוד גדולים. אומרים חז"ל, ואף על פי כן, מעולם בזמן אחאב, כל ימי אחאב, לעולם לא בא אויב לארץ ישראל. הגמרא שואלת, איך זה יכול להיות? כל כך הרבה עבירות הם עשו, למה לא בא אויב בארץ ישראל? אומרים, אחאב, ככה אומרת הגמרא, אחאב, עבודה זרה, שיגונות של העולם הזה הוא מאוד אהב, אבל דבר אחד הוא הקפיד בעם ישראל. מה הוא הקפיד? אין רשות לדבר לשון הרע. היו לו שוטרים מיוחדים, היה לו בולשת מיוחדת, היו תופסים בן אדם, מדבר לשון הרע, היה להם כאלה עלות, מיד מקבל מכות. לא לבית משפט, לא לוקחים אותו לבית משפט. על המקום מקבל מכות. לכן בימי אחאב לא דיברו לשון הרע. כך אומרת הגמרא. בגלל שלא דיברו לשון הרע, כמה שהוא עשו עבירות, לא בא אויב בשערי ארץ ישראל. כל כך הקדוש ברוך הוא מקפיד איתנו על הנקודה הזאת. אז זה מה שרבנו מרמז, להיכנס לבור הזה, לחתונה הזאת, לזכות, לקבל את כל התורות שהולכות להתגלות בחתונה, קודם כל זה בחינה של חברים. זה הלכה למעשה לגבינו. מה זה אפר? אפר זה כתוב, אנחנו אומרים את זה בסוף תפילת 18, ונפשי כאפר לכל תהיה. זה מידת הענווה. מידת הענווה, מה זה מידת הענווה? הרבה פעמים אנחנו רואים שזה כתוב בספרים, אבל מה זה מידת הענווה? מידת הענווה זה שאדם מבין, יש לי כישרונות. ברוך השם, לכל אחד יש כישרונות. אחד הוא חכם, אחד הוא, יש לו תושייה גדולה, אחד יכול להקים מערכות שלמות בכל מיני בחינות. כל אחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו כישרונות. הנקודה של הענווה זה להכיר שהקדוש ברוך הוא נתן לי את זה במתנת חינם, את הכישרונות. לא, אם אדם לא יודע ולא מבין שבעצם הכישרונות והיכולות שלו זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, אם הוא לא יודע את זה, מה קורה מיד אחרי זה? מיד הוא מתחיל להתגאות על אחרים. הנה, לי יש, אני יותר חכם ממך, אני יותר מוכשר ממך, בוא נראה. זה פרשת דרכים מאוד מאוד גדולה, הנקודה הזאת. כמה צרות נגרמות לנו בגלל מידת הגאווה. כשהקדוש ברוך הוא אוהב יהודי, אז ברגע שאדם מתגאה, ככל שהוא אוהב את היהודי יותר זה מתקיים, אדם יהודי מתגאה, מיד יוצאת יד משמיים, אני לא יודע אם ראיתם פעם את היד הזאת, אבל יוצאת יד מן השמיים, אדם קבל כמה סתירות. והאדם רק הולך, הוא רק מרגיש, תראו, אף אחד לא יכול בכל האזור הזה להבין דברים כמוני, לפעול דברים כמוני. אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מחר בבוקר הוא ישכב על המיטה, הוא בכלל לא ידע איפה צד ימין ואיפה צד שמאל. סיפר לי, יש לי ידי טוב בקריאת ספר, אז אומר, סיפר לי, זה היה לפני כמה שנים. אמר לי, אתה יודע, איזו תקופה מסוימת, הייתי צדיק הכי גדול בקריאת ספר. אמרתי לו, איך היית צדיק הכי גדול? הוא אומר, כל בוקר, 3:30, הכי מאוחר 3:45, אני כבר על הרגליים, מקווה, אני לומד תורה, מתבודד, מתפלל בנץ. הייתי כבר, עוד יומיים, שלושה, הייתי כבר רבי שמעון בר יוחאי. זה ממש הייתי כבר לפני להיות רבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר, יום אחד, 7:30 בבוקר, אני חוזר מהבית כנסת, אני רואה מישהו יוצא מהבית להתפלל בשבע וחצי בבוקר. ככה הוא סיפר לי. הוא אומר לי, עברה לי מחשבה. ככה הוא אומר, עברה לי מחשבה. יהודי מתפלל בשבע וחצי בבוקר, הוא כבר חודש ימים מתפלל בנץ. הוא אומר, מה זה, יהודי מתפלל בשבע וחצי בבוקר? אז הוא אומר לי, הידיד שלי, אומר לי, והקדוש ברוך הוא מאוד אוהב אותי, מה הוא הראה לי? למחרת הוא הראה לי שאפשר גם להתפלל בתשע וחצי, לא רק בשבע וחצי. אז הוא הבין שאפשר גם להיות יהודי בתשע וחצי, לא רק בשבע וחצי בבוקר. אז זה, שאדם, אם הקדוש ברוך הוא אוהב את הבן אדם, ברגע שאדם מתגאה, מיד הוא מקבל את הסתירה. ועד רבה, זה לטובה גדולה מאוד. מדוע? כי מידת הגאווה זה שאדם לא מכיר שהכוחות, היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, זה מתנה. ברגע שאדם יודע את זה, הוא יכול להיות הכי מוכשר בעולם, הכי מוצלח בעולם, להצליח הכי הרבה בעולם, אין בזה שום חסרון ושום פגם. רק מה? ברגע שאדם נכשל בגאווה, מתחיל לקחת את זה לעצמו, יש, אם הגאווה באה, זה נקרא רוח מדמה. מה זה רוח מדמה? אדם נכנס לדמיונות. פשוט, אדם מתחיל, כל החיים שלו זה מתחיל להיות דמיונות. זה, אדם נכנס לאיזשהו עסק. אם יש לו קצת גאווה, נניח ששלושה ימים הלך בעסק טוב. אתם יודעים מה קורה בשבוע השני? הוא כבר רואה את עצמו למעשה אל הון שכמעט חצי מדינה תלויה בו. זה לוקח בדיוק יומיים להגיע לשם, 48 שעות. שלוש ימים הוא הצליח, היומיים שאחרי זה, 48 שעות, הוא כבר הגיע למצב שהוא הכי מוצלח בעולם. אם הוא גם ביומיים האלה הצליח, זאת אומרת, כבר יש פה חמישה ימים שהצליח, הוא רואה איך שכל מדינת ישראל תלויה בו. כולם יצטרכו אותו. מהגדול ביותר עד הקטן ביותר. אם הקדוש ברוך הוא לא ברחב עליו, וימשיך ללך לו עוד כמה ימים טוב, הוא יגיע לכל כדור הארץ. זהו, כל כדור הארץ תלויה בו. ואם בן אדם שממש לא אוהבים אותו, זה 30 יום הולך לו טוב, הוא בטוח, זה מתחיל משם, הוא הסגן של הקדוש ברוך הוא. זהו, עכשיו הוא מנהל את כל העולם, כולם צריכים אותו, כולם תלויים בו. זה דמיונות, אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מיד רואים איך שפתאום הכל מתמוטט, הכל מתרסק, פתאום האדם רואה, אני לא יודע אפילו איפה צד ימין ואיפה צד שמאל, זה רק מאהבת השם, לעזור לנו לצאת מהדמיונות. יש ספר שנקרא מכתב מאליהו, כותב שם דבר נפלא, הוא אומר, אדם מצליח, בוודאי, זה שמחה, אנחנו רוצים להצליח, אבל מה? מיד תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שהצלחת. ברגע שאתה אומר תודה לקדוש ברוך הוא שהצלחת, מיד אתה בעצם מציל את עצמך מהדמיון של הגאווה. ברגע שהצלת את עצמך, אדרבה. ואז אדם יכול עוד יותר להצליח ועוד יותר להצליח. אז אומר רבי נחמן, כפי מידת הענווה של האדם, ככה האדם מצליח בעולם הזה. היום חושבים, זה יצרה. היום חושבים, לא, אם אני אתגאה, אם אני אתקיף, אם אני אשלוט על אנשים, אני אעמיד אותם במקום, אז אני אצליח. אם אתה תתנהג לא יפה לאנשים, לא רק שאתה לא תצליח, והוא רק אומר חפר אבון עוד מה יהיה לך. צריך לדעת איזה כלל גדול. לפני כמה שנים, פה במרכז שמיים, הגיע ליהודי, הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך, הוא היה בן 60, הוא אמר לי, אני רוצה לספר לך, שרק לפני שנתיים גיליתי כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אמרתי לו, מה, למה? איך גילית את זה? הוא אומר, עד גיל 56, הייתי אחד האנשים העשירים, הוא סיפר לי, היה לזה מפעל מאוד מאוד גדול. הוא אומר, מגיל 56 עד גיל 57 איבדתי את הכל. כל הקדוש ברוך הוא לקח את הכל. כך הוא אמר לי, במילים האלה הוא אמר לי, רק אז התחלתי להבין שיש בני אדם בעולם. כולם היו כלים. הוא אומר, היה לי מפעל גדול, כולם היו כלים אצלי. אז זה הנקודה שאחד היסודות הגדולים ביותר של התורה. צריך לדעת, אחד העבודות הכי גדולות, אחד הדברים הכי הכי חשובים בחיים שלנו זה ללמוד את הדרך של הענווה. וזה לא קל. הדרך של הענווה זה לא קל. היצר הרע חכם גדול מאוד, הוא מתוחכם מאוד. היום ראית שהוא בא להטעות אותך, מחר אתה לא יודע מאיזה כיוון, מאיזה זווית הוא יבוא. לכן צריך להתרגל, להתבונן בדבר הזה ולזכור. ברוך השם, אדם הצליח במשהו, בין אם זה בדברים ברוחניות, בין בדברים של העולם הזה, אדרבה ואדרבה. אין סיבה שלא נצליח. אנחנו רוצים להצליח וזה חשוב, אבל תמיד לזכור על כל הצלחה. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אמרת תודה לקדוש ברוך הוא, בעצם תיקנת את ההצלחה הזאת. זה, כך אומר הרב דסטר בספר מכתב מאליהו. אז זה עניין שכיסו את הבור, שם תהיה חתונה באפר. זבל, מה זה מרמה זבל? אמר לי פעם אחד הצדיקים בדורנו, האדמו"ר מפוריסוב, לפני הרבה שנים, אמר לי, זבל זה מרמז על היצרה שיש בכל אדם. וזה כלל מאוד גדול. אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. בדרך כזאת, שלח אותנו לעולם הזה, הוא שלח אותנו עם יצר טוב, הוא שלח אותנו גם עם יצר רע. עד רבה, זה שלנו יש יצר רע, אדם לא צריך להיבהל מזה, אדם לא צריך להרגיש עוגמת נפש מזה, כי יש אנשים שמרגישים, מה יש לי יצר רע, אני מה, אני כעסן, אני בעל גאווה, אני בעל תאווה, אז הם מתבלבלים מזה, הם לא מוכנים להודות בזה. אבל צריך לדעת, כל הצדיקים לימדו אותנו את הדבר הזה. קודם כל, שאדם רואה בעצמו חסרונות, חסרונות של מידות לא טובות או של תאוות של העולם הזה, אין לאדם מה להרגיש לא טוב או לא נוח עם הדבר הזה. מדוע? כי אתה לא אחראי על זה שיש לך כעס, אתה לא אחראי על זה שיש לך גאווה, אתה לא אחראי על זה בכלל שיש לך תאוות. מה זאת אומרת אני לא אחראי? זה חלק ממני, נכון, זה חלק ממך, אבל מי נתן לך את זה? מי נתן לנו בעצם את הדבר הזה? אז אמר לי אדמו"ר מפוריסוב לפני יותר מ-20 שנה, הוא אמר לי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה במתנה טובה. זה מתנות טובות. זה מתנות טובות. לא שאלתי אותו, כי אמרתי, הוא ילך להגיד לי את זה, אבל בתוכי שאלתי את עצמי, זה מתנות טובות? לזה כבוד הרב קורא מתנות טובות? אז הזוכח אמר, כן. למה זה מתנות טובות? כי זה נותן לנו את הדרך ואת המציאות לעבוד בעולם הזה. כי כל העבודה שלנו, כל התורה והמצוות, זה הכל ללמד אותנו איך לתקן את המידות שלנו. עד רבה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שלא יהיה לנו מידות לא טובות, אני רוצה להגיד לכם, לגלות לכם סוד, זה בקבלה, אין לו שום בעיה. הוא היה לקח לנו את זה ברגע אחד, את הכל. יש לו מלאכים. המלאכים בשמיים, אין להם בעיה עם מידות. המידות שלהם טובות, וקוראים זה אל זה, ואוהבים אחד את השני, ומאירים אחד לשני. אבל עד רבה, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה עם שגעונות העולם הזה. למה? כי עלינו הוא סומך שאנחנו יכולים לעבוד את העבודה הזאת. כתוב במדרש רבה, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, אז המלאכים לשמיים ראו שהולך להיות פה משהו בעייתי. הם הבינו, הם ראו כבר מראש, הם חכמים, יש להם ראייה רוחנית, אז הם ראו. אמרו לקדוש ברוך הוא, למה בראת את האדם? תראה איזה בעיות הוא הולך לעשות לך. אז היו שתי מלאכים שהקדוש ברוך הוא אמר להם, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים על זה? אמרו לו, אנחנו אומרים לך, לא שווה בכלל כל הסיפור של האדם. שים אותו בגן עדן באיזה מקום, עזוב אותו. הוא לא יכול להתמודד עם שום דבר. מה איתכם? אם אנחנו היינו במקומו, אנחנו היינו מתמודדים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בסדר, אין שום בעיה. תרדו לעולם הזה. שתי המלאכים האלה נקראים עזה ועזאל. ועל זה כתוב, איך שירדו לעולם הזה, כל התאוות של העולם, נפלו בכל התאוות של העולם הזה. ואז למדו שבנשמה יהודית אפילו יותר גבוהה ממלאך. לכן הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לתוך המציאות הזאת. אז זה, צריך לדעת, זה יסוד בכלל גדול מאוד. זה הרבה הרבה כתוב בספרי החסידות. עד רבה, תכיר את האמת, תדע, כן, אני כעסן, אני בעל תאווה, אני כך וכך. רק מה? כשאתה רואה את הדבר הזה, מה תעשה עם זה? תגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לצאת מהדבר הזה. תכיר את האמת ולך לקדוש ברוך הוא עם הדבר הזה. מישהו פעם אמר לי, זה לא נעים לי כל כך. היה לזה סיפור, אז אמר לי, לא כל כך נעים לי. אמרתי לו, אני אומר לך, תדע לך, הקדוש ברוך הוא יודע, אין לך שום בעיה עם זה. הוא כבר יודע איפה אתה בדיוק נמצא, אתה יכול לספר לו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נדע את זה. הוא רוצה שאנחנו נדע את האמת. ועל זה אומרים חז"ל, מודה ועוזב הוא ירוחם. אדם ממשיך על ידי זה את הרחמים הכי גדולים. האדם יכול להיות עכשיו באיזשהו בלגן מאוד גדול. אבל אם הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, אני לא יכול לצאת מהדבר הזה. אבל אני מאמין באמונה שלמה שאתה יכול להוציא אותי. אתה הכל יכול, אתה יכול להוציא אותי. כמה פעמים צריך להגיד לו את זה? זה מתחיל, זה תלוי, זה לכל אחד, כל מידה, כל דבר. אבל צריך לדעת, קודם כל זה מתחיל מ-1500 פעם להגיד את זה. זה לא הולך, אין כזה עסקה פחות מ-1500 פעם. זה חייב להיות הדבר הזה. לפני כמה חודשים, יש לי ידיד טוב, הוא גר בירושלים, והוא כזה, יש לו גבורות, הוא כזה גבורות. אז הידיד שלי בא יום אחד בבוקר, הוא אמר לי, תשמע, אתמול בערב היה לי איזה סיפור, אני רוצה לשאול אותך אם זה היה בסדר מצידי. אמרתי לו, מה קרה? הוא אמר לי, תראה, אני אתמול עשיתי משהו לא בסדר. הוא לא סיפר לי, מה? הוא אמר, נכשלתי במשהו, לא הייתי בסדר. הוא אמר, אני נוהג בלילה, לפני שאני הולך לישון, אני יודע, נשמה עולה למעלה, נותן דין וחשבון, בוא נסגור את התיקים עכשיו, לפני שאני הולך לשאול, אני עושה חשבון נפש, ומתחרט, אני אומר לקדוש ברוך הוא, תסלח לי. והוא אומר, אני זה כל לילה עושה. עכשיו, היום הזה עשיתי איזה שטות, לפני שאני הולך לישון, 10 דקות אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, תראה, היום הייתי ככה וכך, נכשלתי, תרחם עליי, תעזור לי לצאת מזה, אני מבקש סליחה וכן הלאה. טוב, אחרי 10 דקות הולך לישון. אומר, אני נכנס למיטה, לא הרגשתי טוב. לא הרגשתי טוב עם עצמי, הרגשתי שעדיין לא סגרתי את התיק למעלה. אומר, טוב, לא התעצלתי, קמתי, עוד 10 דקות, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני מבקש סליחה. פעם, אחרי הפעם השנייה, עוד פעם הוא הולך לשכב. עכשיו, פעם שנייה שהוא הולך לשכב, עוד פעם לא מרגיש. הוא מרגיש משהו פה לא בסדר, מישהו שם איזה תובע, מישהו מקטרג עליו שם למעלה. אז אמרתי לכם, הידיד שלי הוא כזה גבורות. הוא קם מהמיטה, אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אם יש איזה מלאך עכשיו שמקטרג עליי, הוא אומר שהיום זה, אני רק מבקש לך דבר אחד. תוריד אותו לעולם הזה ל-12 שעות, תן לו את היצר הרע שלי, אני רוצה לראות שאחר כך הוא יבוא יקטרג עליי. אומר, אתה יודע, באותו לילה, ככה הוא מספר לי, מה זה ישנתי רגוע? ידעתי, אין אף אחד שמוכן לרדת, לגבל את היצרה שלי 12 שעות. אני הייתי רגוע. אומר לי, תגיד, עשיתי בסדר? אמרתי לו, אתה יודע איזה שעשועי ושמחה עשית למעלה? כולם חייכו למעלה שעשית את זה. אז זה מה שרבנו מרמז בעניין של הנקודה שרבנו של הזבל. זבל, תכיר. כן, יש לי דברים לא טובים בתוכי, אבל מה? אבל לא מתייאש מזה, אלא אני בא למספר את זה לקדוש ברוך הוא, מה עובר עליי. וזה עצמו, זה עצמו התיקון של הדבר. אף אדם באמת צריך לדעת כלל גדול. יש לנו, אנחנו באנו, אמרנו קודם, צריכים לתקן את המידות, צריכים לתקן את התאוות שלנו. צריך לדעת, לפי האמת, אף אדם לא יכול לתקן, אפילו לא על פית של מידה, ואפילו לא לצאת מעל פית של תאווה. זה יותר חזק מאיתנו. אז אם זה יותר חזק מאיתנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שאנחנו נבוא אליו, נספר לו את האמת, ונגיד לו, אנחנו לא יכולים, אבל אתה יכול. וזה עצמו התיקון. כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, קחו עמכם דברים ושובו אל השם אלוקיכם. אומרים חז"ל, מה זה קחו עמכם דברים ושובו אל השם? קחו עמכם דיבורים ושובו אל השם. תדבר עם הקדוש ברוך הוא, בזה אתה שב אל הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא יודע שאנחנו לא יכולים. הוא רוצה שאנחנו נבוא ונשנה אליו. אז זה היה כך שאדם יש לו את הקנים, אפר וזבל, אז הוא יכול להיכנס לחתונה, אז הוא יכול לרדת לבורות, שזה כל מיני בורות של העולם הזה, כל מיני ניסיונות וקשיים, אבל אם כל זה אתה יכול לעבור, אתה יכול לעבור את כל זה, אתה יכול להיכנס לחתונה הזאת. ואז נכנסו לחתונה, והיו שמחים שם מאוד מאוד, וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד. והתחילו לזכור, החתן והכלה, החסדים שעשה עמהם השם יתברך ביותם ביר. והיו בוכים ומתגעגעים מאוד. איך לוקחים לכאן את הבטלר, את הקפצן הראשון העיוור שהביא לנו לחם ביר. עכשיו, זה היה להם שמחה גדולה מאוד, לכולם, בפרט לחתן ולכלה. שהם, בתוך השמחה שהם היו עכשיו, החתן והכלה היו בתוך השמחה הזאת, פתאום הם התחילו להיזכר בכל החיים שלהם. איך הלכנו לאיבוד ביר? והיינו בעצם עבודים שם, והקדוש ברוך הוא עשה איתנו כאלה ניסים, ושלח לנו את הקפצן העיוור, שבא ונתן לנו לחם ביער. וכשנזכרו בקפצן, אז הוא אומר, פתאום התגעגעו אליו מאוד. מדוע הם התגעגעו אליו? הרגישו אליו אהבה גדולה. אל הקפצן העיוור הם הרגישו אהבה גדולה מאוד. והסיבה שהם הרגישו אהבה גדולה, הוא עשה איתם חסד מאוד גדול. הם היו עבודים ביער, ואף אחד לא דאג להם, הוא בא, נתן להם לחם וברך אותם. אז מצד החסד שהוא עשה איתם, הם נזכרו בכל זה, הרגישו אליו געגועים ואהבה גדולה מאוד. ואומר, אז אומר רבי נחמן כך, ותכף ומיד, בתוך שהיו מתגעגעים מאוד אחרי הקפצן העיוור, ענה ואמר, הנני, הנה באתי אצלכם על החתונה. הם רק התגעגעו, הוא לא היה שם. הם רק התגעגעו והוא פתאום היה שם. ואני נותן לכם מתנה, אומר להם, שתהיו זקנים כמוני. שתחיו חיים ארוכים כמוני, ואתם סוברים שאני עיוור, אבל באמת אין אני עיוור כלל. אז בואו נתבונן, כי כל פרט ופרט פה זה, כמו שאמרנו, זה הרבה 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 תורות יש בזה, הרבה חוכמה יש בזה. כשהוא פגש אותם ביער, והם היו ילדים קטנים, הוא אמר להם, אני מברך אתכם שתהיו כמוני. עכשיו, הלשון שלו היא כבר לשון אחרת. מה הוא אומר להם? אני נותן לכם את זה במתנה שתהיו כמוני. יש הבדל בין ברכה לבין מתנה. אז הוא אומר להם, אני נותן לכם במתנה. ואחר כך הוא אומר, מה המתנה? שתהיו זקנים כמוני. אז הוא אומר להם כך, אתם סוברים שאני עיוור, ובאמת אין אני עיוור כלל. רק שכל זמן העולם כולו, אינו עולה אצלי כערף עין. ועל כן נדמה שהוא עיוור, כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם הזה. מאחר שהעולם אינו עולה אצלו כערף עין, על כן אין שייך אצלו הסתכלות וראייה בזה העולם כלל. ואני זקן מאוד, ואני יניק. הכוונה, אני זקן מאוד, ואני צעיר. ולא רק שאני צעיר, עוד לא התחלתי לחיות כלל. ואף על פי כן אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול, ואספר לכם מעשה. זה עוד מעט, בהמשך נראה את המעשה שהוא מספר. אבל לפני זה, יש פה הרבה מאוד פרטים. מה הוא אומר? אומר להם, כולם קוראים לו, הקפצן העיוור, כולם יודעים שהוא עיוור. הוא אומר להם, לא, אני לא עיוור כלל. לא רק שאני לא עיוור כלל, אלא הראייה שלי היא כל כך שלמה, שמרוב שיש לי שלמות בראייה, על כן נדמה בעיני העולם שאני עיוור. זה בדיוק הפוך. והוא אומר, אחר כך אומר להם, באמת אני זקן מאוד מאוד. אחר כך הוא יגיד לנו עד כמה, זקן מופלג מאוד מאוד, ועדיין אני צעיר, ועוד לא התחלתי לחיות כלל. איזה סתירה כזה, מי יכול להבין את זה? זה מה הולך פה הסתירה הזאת? אבל נתחיל לראות את כל הקטע הזה מההתחלה. החתן והכלה נזכרו בקפצן הראשון, הקפצן העיוור שנתן להם את הלחם ביער, ופה דבר פילי, הוא לא נמצא שם, הוא לא נמצא שם, אבל ברגע שהתגעגעו אליו, בתוך כך אמר ענה ואמר, הנני, מיד בא אצלם על החתונה. מאיך הוא הגיע לשם? וגם, מה הביא אותו לשם? אומר רבי נחמן, הגעגועים שלהם אליו, הם אלה שהביאו אותו. וזה קצת צריך להבין את עומקם של הדברים. כי הדברים האלה הם מאוד מאוד, מאוד נסתרים ומאוד עמוקים, ואנחנו ניגע בזה קצת, כמה שאנחנו יכולים. אנחנו יודעים שיש, ברוך השם, יש היכרויות בין בני אדם בעולם הזה. יש חברים, משפחה, אנחנו מכירים אחד את השני, מדי פעם ופעם אנחנו נפגשים, כל אחד, כמובן, לפי המציאות ולפי הבחינה. כשאדם מכיר מישהו, יש לו איזשהו חיבור עם המישהו הזה. תלוי, לפי העניין, אבל אנחנו מחוברים אחד עם השני. כתוב, בספרי הקבלה כתוב, שחוץ ממה שיש היכרויות והתקשרויות של העולם הזה, שהעין שלנו רואה, יש נשמות. יש לכל אחד מאיתנו ברוך נשמה, ברוך השם נשמה. והנשמות גם מאוד קשורות זו עם זו. אבל הקשר של הנשמה זה לא כמו הקשר של העולם הזה, אלא זה קשר שלא, אנחנו לא יודעים אותו. אנחנו לא רואים את הקשר הזה. ובנשמות אין מגבלה של מקום. זאת אומרת שיכול להיות שיש שתי נשמות שמאוד קרובות זו לזו, והם חברים מאוד טובים בנשמות. וכאשר בן אדם יעשה פה דבר טוב, זה יכול, מיד זה משפיע על הנשמה שקשורה איתו. והוא לא יודע שהוא משפיע, והוא לא יודע מאיפה הוא קיבל את ההשפעה הזאת. אחד גר פה, אחד גר בניו יורק. הם לא מכירים אחד את השני, הם עולם לא נפגשו אחד עם השני, אבל הנשמות שלהם קשורות ומחוברות. לעתיד לבוא, נראה גם את זה. אז יתגלה לנו גם החלק הזה של הרובד הזה של החיים שלנו. אבל אפשר לראות, אנחנו יכולים לראות את הדבר הזה מצד, אנחנו יכולים לראות את הדבר הזה שקורה לנו בחיים לפעמים, שאנחנו פוגשים בן אדם פעם ראשונה, ואתה מרגיש, שמע, אני מכיר אותו, אני לא יודע מאיפה, אני לא זוכר. ולפעמים אפילו שואלים אחד השני, אולי היית בצבא ביחידה הזאת והזאת, אולי למדת בכיתה הזאת, אולי זאת הייתה המורה שלך, מנסים לחפש איזה קשר. מסתבר הרבה פעמים שמסתבר, לא, אף פעם לא היה קשר, לא נפגשנו, אחד אומר, שמע, אני בכלל גדלתי בניו יורק, לא יודע, עכשיו אני פעם שני... ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה מדבר. לאט לאט. אז יש קשר בנשמות. ואף על פי שאנחנו לא מודעים לדבר, עם כל זה הרבה פעמים אנחנו מרגישים משהו. אנחנו לא מבינים בדיוק את ההרגשה שלנו, אבל אנחנו מרגישים משהו. זה בכלליות הדבר הזה. אבל יש נשמות שהן נקראות נשמות כלליות. זה בעצם המנהיגים של עם ישראל. הצדיקים שמנהיגים את עם ישראל הם נקראים נשמות כלליות. כל עניינה זה לדאוג לעם ישראל. זה כמו שמשה רבנו לפני, שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא יכניס את עם ישראל, הוא יצטרך להסתלק לפני הכניסה. אז משה רבנו, פרשת פנחס, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, יפקד איש על העדה, איש אשר רוח בו, אשר יוציאם ואשר יביאם. מה?
הוא עשה
את
כל העבודה.
אז בסוף תשאל. לא, שאלה חשובה, רק זה יהיה סטייה מהשיעור. אז בסוף אתה יכול לשאול את השאלה הזאת. אז משה רבנו ביקש, איש אשר רוח בו אשר יוציאם ואשר יביאם. יוציא אותם מכל הבלגן שלהם, יביא אותם למקומות הטובים. בפשטות ככה זה הכוונה. ותמיד הצדיקים היו מוסרים את הנפש על עם ישראל. משה רבנו, אחר כך יהושע בן נון, דוד המלך, כל הצדיקים, כל הנקודה של הצדיקים זה מסירות נפש בשביל עם ישראל. ראינו את זה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, על אחרי חטא העגל, ערף ממני והשמידם. אני הולך עכשיו לחלות חרון אף אדיר, עכשיו קיבלו תורה, כבר עשו לי עבודה זרה פה, מה השתגעו, מה זה הדבר הזה? לא, הקדוש ברוך הוא, מה אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא? אם תיסח את האתם, אם אתה סולח להם, אתה ואני ממשיכים לעבוד ביחד. ואם אין, מכן נינה מספרך אשר כתבת. זה לא פשוט מה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא. אתה אמרת לי שאני צריך לתת תורה לעם ישראל. ויהיה כתוב מאות פעמים בתורה, וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל. אם אתה לא סולח לעם ישראל, אל תרשום משה בתורה. לא רוצה שירשום משה בתורה. זה דבר פשוט להגיד ככה לקדוש ברוך הוא. איזה... הקדוש ברוך הוא גם לא כעס על משה רבנו על הדבר הזה. למה הוא לא כעס? מה זאת אומרת? מה, אתה עושה לי תנאים? אתה המלך או אני המלך? מה, מי קובע פה דברים? איך משה רבנו אומר את זה לקדוש ברוך הוא? ולמה הקדוש ברוך הוא לא סלח, לא כועס עליו על זה? הסיבה, מכיוון שמשה, באמת, לא בדברים ככה עם הקדוש ברוך הוא, מה, אתה נציל לו תנאים, איך הוא יברא את העולם, איך הוא יניג את העולם. אבל מכיוון שמשה רבנו אמר את זה, מתוך אהבה ומסירות נפש לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר, אפילו אם אתה מדבר איתי שלא כראוי, אם אתה מבקש על עם ישראל, בזה אני סולח, לא מקפיד. כי זה באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהצדיק, שתמיד ימסור את הנפש על עם ישראל. וכשאנחנו זוכים, מדי פעם בפעם, הקדוש ברוך הוא מזמן לנו איזשהו סוג של חיבור, איזשהו סוג של להכיר, איזה צדיק. זה יכול להיות צדיק חי, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, זה גם יכול להיות צדיק נפטר. כי הצדיקים שעסקו בתיקון נשמות ישראל, גם אחרי פטירתם הם חיים וקיימים. הם באמת לא מתים. אין בחינה של מיטה אצל הצדיקים האלה. אז אומר רבנו הרי הקדוש בספר שער הגלגולים, שזה למעשה, הספר הזה, זה סוד כל תיקון נשמות ישראל. הספר שער הגלגולים. ספר מאוד עמוק. ואז הוא אומר שמה, דבר מאוד מעניין. לקראת סוף הספר, שער למד זין, אז יש לו שיחה, הוא כתוב שם שיחה שהייתה בין רבנו הארי הקדוש לבין גדול התלמידים שלו, רבנו חיים ויטל. ואומר הארי הקדוש לרבנו חיים ויטל בלשון הזאת, אומר לו, מחמת שאתה דבק בי באהבה, נשמתי מתעברת בך ומגלה לך סודות וחוכמות מאוד גדולים. ואז אפילו רבנו חיים ויטל, שהיה אדם מאוד מאוד גדול, לא ידע את הדבר הזה. עכשיו רבנו הארי גילה לו את הדבר הזה. מה הכוונה? כשאתה דבק באהבה עם מישהו, מלבד מה שקורה פה, בנגלה, בפשטות, יש דברים שקורים עוד. קורים עוד הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. הנשמה של מי שאנחנו אוהבים, באה ומהירה בנו. היא מתחילה לגלות לנו. את כוחותיה היא מהירה לנו. ואם זה אדם גדול מאוד, וזה צדיק מאוד גדול, ואנחנו אוהבים את הצדיק, הצדיק בא ומהיר לנו מעצמו, מהכוחות שלו, מהבחינות שלו. לכן צריך להיזהר מאוד את מי לאהוב, לא מדבר בפשט ביום יום, אלא בכלליות. לפעמים אוהבים איזה שחקן כדורסל שהוא 2 מטר ו-30, וכל זריקה שלו לסל הוא פוגע בול, ואוהבים אותו מאוד. צריך לאזור, השמה שלו תבוא ותתחיל זה. פתאום האדם יקום בבוקר, ופתאום הוא רוצה לשחק כדורסל, הוא לא יבין מאיפה זה בא. זה סוד שנקרא סוד עיבור, ככה בלשון הקבלה זה נקרא, שהנשמות מאירות זו לזו, הן מאירות זו לזו. ברגע שאנחנו מרגישים אהבה, געגועים, כיסופים לצדיקים גדולים, כפשוטו, הצדיקים באים ומאירים בנו. לא רק זה, עוד אומר רבנו הארי הקדוש, שגם אם אדם עושה איזשהו מעשה טוב, גם כן הצדיק שעסק במעשה הטוב הזה בימי חייו, יבוא ויעזור לו. ואומר הזוהר הקדוש, עיקר מה שאדם יכול, מה שאנחנו יכולים לפעול בעולם הזה, זה בא מחמת שצדיקים גדולים מאוד עוזרים לנו. כי העולם הזה הוא מאוד קשה. זה תוהו ובוהו שלם. זה מלחמה יומיומית, כל רגע אדם לא יודע איפה צדיק, מה קורה איתו. מה עוזר לנו במלחמה הזאת? האור של הצדיקים שבאים ומאירים לנו, הם מעוררים אותנו. הדבר הראשון, הם מעוררים אותנו. דבר שני גם, הם נותנים לנו פתאום כוחות בנפש. אדם פתאום מרגיש שהוא קיבל איזה כוח חדש. מאיפה הכוח הזה? צדיק בא ומאיר בך, ומאיר לך. לכן, כתוב, גם רבנו הארי הקדוש כותב את זה, גם הזוהר הקדוש, ועוד הרבה ספרים, שזה עניין גדול מאוד, מדי פעם בפעם ניסו לקברות צדיקים. יש לנו ברוך השם, רבי שמעון, יוסף הצדיק, אם אפשר לנסוע. אדם נוסע לצדיק, ומבקש שם עזרה, צריך לדעת, מיד הצדיק עוזר לו. זה מיד פועל הדבר הזה. עד הרבה. יתר על כן, רבנו הרי אומר שגם הצדיקים מאוד רוצים שנבוא ונבקש מהם עזרה. מדוע? כי ברגע שהם עוזרים לנו, גם להם יש זכות בדבר הזה. זה נחשב להם זכות בזה שהם עוזרים לנו. אז זה נקרא, בלשון הקבלה והחסידות, כל המהלך הזה זה נקרא סוד העיבור. כוונת הדבר, הנשמה של הצדיק מאירה בנו. וזה מה שרבי נחמן רמז לנו בכל העניין הזה. שהיו שמחים בחתונה, ואמרנו שהחתונה זה איזושהי בחינה של מדרגה רוחנית גבוהה וחדשה שהם קיבלו. ואז הם נזכרו בקפצן, שבקפצנים זה צדיקים גדולים, שעזרו להם בשעה שהם היו ביער ובקטנות שלהם. אז ברגע שהם נזכרו והתגעגעו ובחו ואמרו איך הם מביאים לפה, מיד הצדיק בא. ברגע שהם מתגעגעים לצדיק, מיד הצדיק מגיע ועוזר לאדם. לכן יש כזה דבר שיש כאלה שחושבים בטעות שזה בעצם רעיון של חסידות ברסלב, אבל באמת זה לא נכון. יש כזה דבר שנקרא, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, עם כל הצדיקים האמיתיים שוכני אפר, קדושים אשר בארץ צמח, ובפרט עם רבי נחמן מברסלב. עדיין יכול גם להגיד עם צדיק אחר, אם הוא מרגיש קשר וחיבור איתו. למעשה, הדברים האלה כתובים במפורש בזוהר ובכתבי רבנו ארי, שזה המקורות של כל התורת הסוד של עם ישראל, הזוהר וכתבי רבנו ארי. שם זה כתוב מפורש. דוגמה, פעם רבנו ארי אמר לרבנו חיים ויטל, שהיה גדול התלמידים שלו, הוא אמר לו, תקופה מסוימת, אני לא זוכר בדיוק, הוא אמר לו, זה כמה שבועות, לפני כל תפילה, תגיד 10 פעמים רבי עקיבא. הוא שאל אותו, למה? הוא אמר, כי עכשיו נשמת רבי עקיבא, בא לסייע לך. אז תעורר אותה. כשאתה אומר, כשאתה מזכיר את השם שלו, זה מעורר את האור של הצדיק שיבוא לעזור לך. לכן, אדם הרבה פעמים אנחנו אומרים את זה. אדם עובר עליו, כל אחד עובר קשיים, התמודדויות. יש לך עזרה, כך יקבל עזרה. איך? תבוא הביתה, תדליק נר לצדיק, תשים קופת צדקה, תשים שקל בקופת צדקה, תדליק נר לרבי נחמן, אם אתה רוצה להדליק עכשיו לרבי שמעון, לא משנה, תדליק נר לצדיק, ותגיד, יהיה רצון שבזכות הנר שהדלקתי, והשקל שנתתי לצדקה, יהיה רצון שיהיה לי סייעתא דשמיא באיזשהו דבר שהוא צריך. אני רוצה להגיד לכם משהו, מניסיון אישי וגם מניסיון של אחרים, זה רואים בזה ניסים ונפלאות בדבר הזה. זה ממש ישועות מאוד גדולות בדבר הזה. יתר על כן, כתוב, יש ספר של רבי נחמן שנקרא ספר המידות. ורבי נחמן אומר שמה, וטוב שיהיה לאדם נר קבוע בבית. 24 שעות, דולג. נר משמן בבית, ועל ידי זה אדם ניצל מגזרות. כך זה כתוב בספר המידות. אדם נגזר. וברוך השם, על עצמי, וזה, כבר שנים יש נר קבוע לצדיק בבית. והרבה הרבה דברים אדם רואה מזה. אדם רואה, זה ממש שמירה, זה מאיר בתוך הבית, זה שומר על האדם, שומר על הבית, העניין של נר. אז מי שלא כרגע לא יכול להדליק בקביעות, על כל פנים, טוב מאוד, לפחות פעם אחת ביום, או מדי פעם, שאדם ידליק נר. אדם יגיד, הרי אני מדליק נר זה, אתה מרגיש אהבה לשלוש צדיקים? אין בעיה, תדליק 3 נרות. זה לא, הם לא מקנים אחד בשני, נהפוכו. הם שמחים, תביא לפה את כל הצדיקים. יש, זה, אתם לא יודעים. פעם סיפר לי, ידיד שלי, אמר לי, מי היו בעצם החסידות ברסלב הראשונות? אתם יודעים מי זה החסידות ברסלב הראשונות? אני לא יודע אם אתם מכירים את זה. זה צריך קצת לדעת היסטוריה. אז הידיד שלי סיפר לי, החסידות ברסלב הראשונות היו הסבתות המרוקאיות. זה החסידות ברסלב הראשונות. אתם ראיתם פעם סבתא מרוקאית מלפני 30-40 שנה? סיפר לי הידיד שלי, הם היו גרים במעלות. הוא אומר לי, היה לה מדף במטבח מאבן. הוא אומר, אתה יודע, ילד חולה, לחדים, בעיות. אתה יודע, והסבתא שלי עושה, לא רופאים, לא שום דבר. הולכת אל המדף, סדרה של נרות, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי נחמן, כל הצדיקים. בבא סאלי, כולם, מתחילה לקרוא לכל הצדיקים, אני דורשת עכשיו שיהיה רפואה. מי בשמיים מתעסק עם סבתא מרוקאית? אין כזה דבר, היא לא תעזוב הרי, היא לא תעזוב, לא את הצדיקים ולא את הקדוש ברוך הוא. ישר הצדיקים אומרים לקדוש ברוך הוא, בבקשה, הסבתא הזאת, תן לה את כל מה שהיא רוצה, היא לא תעזוב אותה, לא לתת לנו מנוחה. סיפר לי הידיד שלי, ואם לא היה עוזר עכשיו, רבע שעה של נרות ודיבורים, לא היה עוזר, מה הייתה עושה? אומר, היה לנו גינה. היה בגינה, היה כמה עצים. יוצאת שם על העצים, ומתחילה לדבר כאלה דיבורים עם הקדוש ברוך הוא. מי יכול לעמוד בפני זה? קוראת לכל הצדיקים, לכל הצדיקות, מביאה את האבות, את רחל, כולם. זה באמת, זה כל מה ש... רבי נחמן רצה שנזכה להיות במדרגה של הסבתות המרוקאיות. זה התיקון שלנו בעצם בעולם הזה. מה? כן. יש מעלה, יש כך. יש מעלה אם זה משמן. משמן זית, ולכן היום מוכרים הרבה מאוד שמן זית למאור. זה חצי מחיר. אבל זה שמן זית שאפשר להדליק בו. אבל מי שלא מסתדר עם זה מכל מיני סיבות, אז אפשר להדליק נר שעווה. כן, בהחלט אפשר להדליק נר שעווה. אז כזה כתוב גם, יש רמז. הצדיקים אומרים רמז, באמת שאלו את השאלה לגבי נר שעווה. אז הצדיקים אמרו רמז שנר שעווה מועיל, שיש פסוק, הקיצו ורננו שוכני אפר, ראשי תיבות שעווה. וכאן רואים שנר שעווה מועיל. אז זה, למעשה, הסבתות המרוקאיות ידעו את זה, אצלהם זה היה דבר פשוט. מה זאת אומרת? יש בעיה, קוראים לכל הצדיקים. זה כתוב ששורש האיש זה יותר בתורה ושורש האישה זה יותר בתפילה. לכן יעקב אבינו ראה את זה. אומרים חז"ל, זה כמובן שזה גם היה על פי דיבור הקדוש ברוך הוא. אבל למה הקדוש ברוך הוא ציווה לקבור את רחל בעלם הדרך? שכל פעם שהיא תראה שם את עם ישראל בצרות, יש תפילה נורא מאוד ונפלאה של הרב יהודה פתיה. הוא כותב שכשרחל רואה שיש לעם ישראל צרות, אתם יודעים מה היא עושה? היא עולה למעלה לבית דין של מעלה. ככה כתוב בתפילה של הרב פתיה. קוראת שם את הבגדים שלה בכאלה צעקות, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לה, רחל, מיני קולך מבכי, נח מדימה, כי יש שכר לפעולתך. לא מתעסק איתך. אז זה צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא אומר לרחל, איתך לא. אבל מה? אבל על הוויתור הגדול שלה. על גודל הוויתור הגדול שלה, שבעזרת השם נלמד את זה, אז על זה אדם מוותר לשני, אדם מוכר לשני, צריך לדעת, זה כוח עצום ונורא מאוד בתפילה. אז זה האור של נשמות הצדיקים, וברגע שהזוג התגעגע לצדיק שעזר להם, בזמנים שהם היו בתקופות הקשות, שזה הקפצן הראשון, זה הקפצן העיוור, אז כך אומר בלשון הזה, ותכף ומיד, בתוך שהיו מתגעגעים מאוד אחרי הקפצן העיוור, ענה ואמר, הנני, הנה באתי אצלכם על החתונה. צריך לדייק, מה הוא אומר פה? בתוך שהיו מתגעגעים, כוונת הדברים, בגלל שהיו מתגעגעים, לכן הוא בא מיד. אנחנו מתגעגעים לצדיקים, הם מיד באים ועוזרים לנו. זה נקרא, כמו שאמרנו, האור של הצדיק, הנשמה של הצדיק, באה ומסייעת לנו, וכמו שאמרנו, זה כוח מאוד 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 גדול, הדבר הזה. זה כוח מאוד גדול, הדבר הזה. ואז הוא אמר להם, ואני נותן לכם במתנה שתהיו סקנים כמוני. בתחילה ברחתי אתכם, אבל עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה גמורה, שתהיו סקנים כמוני, שתחיו חיים ארוכים כמוני. מה העניין שבהתחלה הוא ברך אותם, ולאחר מכן הוא נותן להם את זה במתנה? מה ההבדל בין ברכה לבין מתנה? בשתי המקרים, הקפצן, שהוא הצדיק, הוא נתן להם משהו. אבל יש הבדל במידת הנתינה בפעם הראשונה ובפעם השנייה. פעם הראשונה זה הייתה בעצם נתינה חלקית. הוא ברך אותם שהם יזכו להיות ככה. אבל מה הוא אומר להם עכשיו? הוא אומר להם, עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה גמורה, שאתם תהיו כמוני. מה הרמז פה בדבר הזה? יש פה יסוד וכלל גדול מאוד. כל דבר שאדם מקבל איזשהו דבר ברוחניות, בקדושה. פתאום אדם מתחזק. יש לו איזו בחינה שהוא מתחזק. זה יכול להיות התחזקות בלימוד, בתפילה, בקיום המצוות. זה יכול להיות התחזקות בהתקרבות לצדיק. בכל דבר שאדם מתחזק, צריך לדעת כלל גדול. אנחנו לא קונים את הדבר הזה להיות חלק מאיתנו בפעם אחת. זה תמיד צריך להיות עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, עד שבסוף קונים את זה בקניין גמור. אבל זה לוקח הרבה זמן עד שאנחנו יכולים לקנות את זה בקניין גמור. מדוע? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זאת אומרת, אדם עכשיו פתאום קיבל איזושהי התעוררות מאוד טובה. ברוך השם, קיבל איזו התעוררות טובה, אומר, זהו, אין שחרית שאני מפסיד, לא רק זה, לפעמים קיבל עוד יותר נץ, זהו, כל בוקר נץ. ברוך השם, 3 שבועות הוא לא מפסיד אפילו רגע אחד בנץ. אבל אל תחשוב שכבר זה חלק ממך. לא, אתה תראה, 3 שבועות אתה מתפלל בנץ, אבל תראה, יקחו לך את הנץ. בעזרת השם תתפלל ב9:30, גם תשמח בזה, שקמת בכלל בבוקר, גם כן, זה גם כן לפעמים, זה, צריך להגיד תודה על הדבר הזה. וזה יעלה ממך. אבל אם תמשיך ותשתדל, אתה תראה שאחרי כמה זמן עוד פעם תקבל את זה. ובפעם השנייה שתקבל את זה, זה כבר יהיה יותר אמיתי, יותר מופנם, יותר חלק ממך. אבל את עכשיו, זה לא פעמיים. גם אחרי הפעם השנייה יקחו ממך את הדבר הזה. יעבור עוד תקופה, עוד פעם ייתנו לך. ככה זה הדרך. זה נקרא רצו ושוב. עולים ויורדים, עולים ויורדים. אבל זה לא סתם עלייה וירידה. אלא באמת שבכל פעם שקיבלנו את זה, עשינו בדבר עוד קניין בתוכנו לדבר הזה. עד שיש שלב שזה הופך להיות חלק מהאדם ולא ייקחו את זה מהאדם יותר, את הדבר הזה. אבל כל דבר ברוחניות ובקדושה, לעולם זה הולך בשלבים. עולים, קונים את הדבר הזה, יורדים, אבל זה לא ירידה למקום הראשון. זה ירידה קצת, חייבים תמיד לרדת, ואחר כך אתה עברת את הירידה, עוד עלייה. ככה זה תמיד. זה כלומר, גם סדר הבריאה, והערב והבוקר. הבוקר זה העלייה, זה האור, הלילה זה הירידה, זה הקושי, זה הצמצום. אנחנו רואים כל הזמן בא, והערב והבוקר. אבל עם כל זה אנחנו מתקרבים לשבת. בסוף אנחנו מגיעים לשבת, ושבת מנוחה, והכל טוב, והכל קדוש. אבל זה חייב להיות הדבר הזה. וזה מה שהקפצן אומר להם, את הנקודה הזאת, לא, אני בהתחלה לא נתתי לכם שתהיו ממש במדרגת הסקנים, כי זה מרמז על מדרגה רוחנית, כמו שנראה בהמשך, אלא רק הערתי לכם את זה. ברכה זה בחינה של הערה. עכשיו, אחרי שעברתם כבר את כל המעברים, ואת כל טלטולי הדרכים, הגדולים, עכשיו אני יכול לתת לכם את זה במתנה גמורה. אז זה כל הדרך שהאדם צריך לעבור. וצריך לדעת לא להתפעל. אנחנו לא צריכים ליפול בדעתנו. יש תקופה, האדם אומר, זהו, הכל אצלי בסדר, אין שום בעיות, הסתדרתי מכל הבחינות, ברוך השם, יש שלום בית, הילדים בסדר, יש פרנסה, אני כל יום מתפלל שלוש תפילות, הכל בסדר, הוא מרגיש, הכל מסודר. תדע, כלל גדול, בעולם הזה אתה לא יודע מה יהיה מחר בבוקר. אין, אדם לא ידע מה ילד יום. יש גם סיבות עמוקות למה זה כך. אז זה יסוד וכלל גדול מאוד הדבר הזה, הבחינה הזאת. ויש פה שאלה, יש פה שאלה קצת בעומק של הדבר. אם אדם עושה את כל ההשתדלות שלו, והוא באמת לא מתעצל ואפילו מוסר את הנפש, ואף על פי כן חייב שיהיה לו ירידה. למה? למה הקדוש ברוך הוא עושה לו את הדבר הזה? עד רבה, אם הכל בסדר, אם אני עשיתי את כל מה שביכולתי, למה אני חייב לעבור ירידה? הנה, אני אומר כן, האמת, אני רוצה להיות צדיק גדול ואני מוכן למסור את הנפש. ברוך השם, בשמיים אומרים, ברוך השם, טוב מאוד שאתה רוצה ואתה משתדל, מחר בבוקר אתה לא יודע מה יהיה. מחר בבוקר פתאום יתנו לך שתי סתירות ואתה לא יודע איפה אתה תמצא את עצמך. השאלה היא למה? למה הקדוש ברוך הוא, לכאורה, קושייה על הקדוש ברוך הוא, על ההנהגה? למה זה כך? אבל באמת כתוב בספרים הקדושים יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. אם אדם, זה כלל גדול מאוד, אם אדם כל הזמן יצליח, איך זה הולך? יש בזה משוואה מתמטית. זה מי שלמד פעם מתמטיקה, אז עכשיו אנחנו נגלה את המשוואה המתמטית. שלושה ימים אדם הצליח ברציפות, הכל הלך בסדר, הוא בטוח שבמקום שבו הוא נמצא, אם זה מקום עבודה, בשכונה, אשרי השכונה שאני גר בה. איזה זכות יש להם שאני גר בה. זה שלושה ימים שהולך לאדם בסדר. אם שישה ימים הולך לו בסדר, כל האזור, תל אביב והפרברים של תל אביב, אני מחזיק אותם. איזה זכות יש להם שאחד כבוד יגר פה. זה שישה ימים שזה הולך בסדר. זה המשוואה המתמטית. אבל אם 30 יום הולך לאדם בסדר, זה הדור, כל הדור, כל עם ישראל, גם הגויים, לא יודעים מי חי עכשיו פה, לא יודעים בכלל מי נמצא איתם. אם הם היו מגלים אותי, אבל אני לא אגלה להם את זה, כי אני רוצה להישאר בעדבה ובהצלה לכת עם השם אלוקיך. אבל אם יום אחד זה התגלה, אז הם יבינו באמת איך הם דיברו אליי, הם לא התבטלו אליי. אם הם היו יודעים מי אני, הייתי הולך ברחוב, כולם היו משתחווים לפניי. אני מינימום הסגן של מלך המשיח. אולי אני המשיח בעצמו, אני לא יודע. אבל הסגן שלו ודאי. אני הסגן שלו ודאי. מה עומק הדבר? לא יהיה מציאות שאדם לא ייכנס לגאווה עד שהוא יקבל איזה סתירה. זה, ככה זה. מי אמר את זה? משה רבנו, אנקשי עורף. בפרט על הנקודה הזאת. שאדם הכל הולך לו כסדר, הוא יכול להיות הכי מוצלח, הכי צדיק, תלמיד חכם, הכי גדול, אבל מה? אבל בעל גאווה. הקדוש ברוך הוא אומר, על בעל גאווה, אין אני והוא יכולים לדור ביחד. אתה יכול לעשות את כל המצוות, אתה יכול להיות חכם הכי גדול בכל התורה, אבל אם אתה בעל גאווה, זה מה? העיקר פה חסר. העיקר של הכל חסר פה. לכן, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו, הוא מרחם עלינו. מה הוא עושה? מדי פעם בפעם, נותן לנו שתי סתירות, פתאום אנחנו מרגישים הכל חושך, הכל התמוטט, הכל נשבר, אנחנו מנסים לתפוס איזה חתיכת עץ להחזיק מעמד בגלים הסוערים, כמו שהגמרא מספרת על רבי עקיבא, תופסים איזה חתיכת עץ רק לעבור את הגלים האלה, ואז פתאום אנחנו מרגישים כאלה חסרונים, כאלה... לא, אנחנו לא יודעים להסתדר. אה, אתה לא יודע להסתדר? טוב, בוא תתחיל עכשיו דרך חדשה. מסלול חדש. עכשיו אפשר להתחיל מסלול חדש, אפשר ל... למדת משהו. הבעיה שאנחנו גם מהר שוכחים את זה. אז עוד פעם צריך לה... זה נקרא, בהצבא קוראים לזה סדרות חינוך. הקדוש ברוך הוא עושה לנו סדרות חינוך, של להבין בעצם את האמת של העולם. אחרת אנחנו מסתובבים מדומיינים לגמרי. אנחנו סתם מדומיינים, אדם חושב, כוחי ועוצם ידי. ולא רק אצל אנשים פשוטים כמונו, אלא אפילו אצל גדולי גדולי הצדיקים, היה את הדבר הזה ואת הבחינה הזאת. שהקדוש ברוך הוא היה מלמד אותם, ואפילו את משה רבנו, ואפילו את יוסף הצדיק. כל הצדיקים עוברים את זה, והקדוש ברוך הוא מראה להם, אתה לא יכול לעשות כלום אם אני לא עוזר לך. נספר סיפור אחד שמובא במדרש, שהמדרש הזה זה מדרש פליאה. המדרש הזה זה ממש, כל המפרשים מתקשים במדרש הזה. אחד הצדיקים הכי גדולים שהיה לעם ישראל, כידוע, יוסף הצדיק. אנחנו יודעים, איך יוסף הצדיק זכה להיות יוסף הצדיק? היה לו ניסיון. שנה שלמה היה לו ניסיון עצום מאוד. הוא היה נער, עבד, במצרים, לבד, אף אחד. נזכור, לא היה יהודי אחד איתו בכל מצרים. ועוד הוא עבד שם. והיה מאוד, כמו שהתורה אומרת, והיה יוסף יפה תואר ויפה מראה, אשת אדונה ואשת פוטיפר, רצתה אותו, שנה שלמה מנסה לפתות אותו בכל הפיתויים שבעולם, ויוסף, הכי צדיק בעולם, מחזיק מעמד. ביום האחרון של השנה, כתוב בתורה, ויבוא יוסף לעשות מלאכתו, ויבוא יוסף ביתה לעשות מלאכתו. שואלים חז"ל, בכמה מקומות, במדרש ובגמרא, שואלים חז"ל, מה הכוונה ויבוא יוסף ביתה לעשות מלאכתו? אומרים חז"ל דבר נורא, הוא בא לעשות איתה עבירה. מה זאת אומרת? שנה הצליח להחזיק מעמד, אחרי שנה גם הוא בן אדם, לא הצליח להחזיק מעמד. בא, הוא בא בכוונה לעשות איתה עבירה. איך שזה התחיל, פתאום משמיים רוצים לשמור על יוסף הצדיק, ומה הוא רואה בחלון, מה הוא רואה? דמות יוקנו של אביו, של יעקב אבינו. הוא ראה את זה, הוא נבהל. אומר המדרש, אבל זה לא הספיק. יעקב, זה לא הספיק. מי בא גם? גם האמא בא. גם הוא ראה פתאום את רחל. כשיוסף, אומר המדרש, יוסף ראה גם את יעקב וגם את רחל, באים, הוא ראה אותם, שמע, הם מזהירים אותו. תיזהר, יוסף. אתה הולך לאבד את הכל. מה עשה יוסף? ברח. ברח מהבית. יש מדרש, זה נקרא, כך השם של המדרש הזה, מדרש אבקיר. המדרש הזה אומר דבר פלאי. אומר, ויוסף ברח. אחרי שהוא ראה את יעקב ורחל, הוא ברח. אומר המדרש, שהוא היה בחוץ, התגבר עליו יצרו, וחזר בחזרה הביתה כדי לעשות איתה עבירה. כשהוא הגיע לפתח של הבית, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, ככה כתוב במדרש, ואמר לו יוסף, אם אתה נכנס לבית, אני לוקח אבן ומחריב את העולם. יוסף אמר, לא, עד כדי כך לא, זה לא משתלם, זה כבר ללכת לעשות חורבן בעולם, ואלה, היית משאיר לי חצי עולם, עוד הייתי אולי יכול לחשוב, להשמיד את כל העולם. אומר המדרש, ברח. הזוהר הקדוש אומר, דבר פלא. אומר הזוהר הקדוש, ביום הזה זכה יוסף לקבל את המדרגה ואת הבחינה שנקראת צדיק יסוד עולם. זה מדרגה, אף צדיק לא זכה להיות בחינה צדיק יסוד עולם כמו יוסף הצדיק. ביום הזה. שואלים על הזוהר שאלה. מילא, הזוהר היה אומר כל השנה, העבודה שלו של כל השנה זיכתה אותו להיות צדיק יסוד עולם. אנחנו מבינים. אבל דווקא היום האחרון, דווקא העבודה, הוא הצליח? זה צדיק? זה לא צדיק. בסדר, מסכן, אין לנו טענות, יש לנו עין טובה, מלמדים עליו זכות, הכל בסדר. אבל איפה הצדיק פה? ביום האחרון צדיק. תגיד, כל השנה צדיק. ביום האחרון, טוב, בואו נסלח לו, נמחול עליו. בסדר, מסכן, בחור צעיר, יש לו... אבל הזוהר אומר, דווקא ביום הזה הוא זכה להיות צדיק יסוד עולם. לכאורה, זה קושייה עצומה. המפרשים של המדרש מתקשים מאוד בקושייה הזאת. קשיב את זה. לפני 20 שנה שמעתי מאדמור מפוריסוב תירוץ שאני אמרתי, במשך 20 שנה אני אומר, זה התירוץ האמיתי. התירוץ של הפירוש של האדמור מפוריסוב. אמר האדמור מפוריסוב, שנה שלמה יוסף נלחם ועמד בכל הניסיונות שהיו נוראים מאוד. כל השנה הזאת יוסף באמת צדיק גדול מאוד. אבל מה? כל השנה הוא הצליח. אז אם כל זה שיוסף יודע להגיד כל יום לקדוש ברוך הוא תודה, ויודע להודות, ויודע שזה הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח הזה, ועם כל זה, אמר האדמו"ר מפוריסוב, אם אדם כל הזמן מצליח, בלי הפסקה, אין מציאות שלא ייכנס בו, אפילו קצת, חוט השערה, טיפה של גאווה בתוך... אני, בכל אופן, אחרי הכל, אף אחד לא עמד בניסיונות כאלה והצליח כל השנה הזאת. זה נכנס. מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שיוסף יגיע למקום כל כך גבוה, כל כך גבוה, שיתקן גם, לא רק שיהיה צדיק יסוד עולם, אלא גם יהיה בתכלית, תכלית הענבה, היום האחרון זה היה לימוד מיוחד. זה היה לימוד מיוחד שהקדוש ברוך הוא הראה ליוסף, אם אני לא עוזר לך, אתה לא עומד בשום דבר. ואתה, שהולך להיות הצדיק יסוד העם של כל הדורות, זה נקרא שיבת הרועים, בלשון הקבלה הוא מרכבה למידת היסוד של, של עולם האצילות. הצדיק שמתקן את כל הדורות ואין סוף טובות עושה לעם ישראל, יוסף הצדיק. ביום האחרון, הקדוש ברוך הוא הראה לו, זה היה קורס מיוחד בפני עצמו. מה היה הקורס? שהקדוש ברוך הראה ליוסף הצדיק, אמר לו, יוסף, אתה רואה? אם אני לא עוזר לך, בוא תראה לאן אתה הולך. אתה צ'יק צ'ק תלך לפאב, לבר. לא, אף אחד לא יעזור, לא יעצור אותך. בזה יוסף, שיוסף ברח משם אחרי הכל, יוסף תיקן את כל השנה. את כל העבודה שלו במצרים הוא תיקן ביום הזה. למה? כי כל השנה מסרת את הנפש, להיות צדיק יסוד עולם. ביום הזה ביטלת את אותה נקודה, שמץ של גאווה שהייתה לך, אז זה שאתה צדיק יסוד עולם, תיקנת את זה ביום הזה. איך תיקנת? שראית שאתה לא יכול להחזיק מעמד. אז זה לימוד גדול מאוד, זה לימוד גדול מאוד. אנחנו תמיד מצידנו צריכים להיות בעבודה של סור מרע ועשה טוב. אנחנו צריכים לסדל לעשות טוב. ושאנחנו מצליחים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. אבל כשאנחנו נכשלים, שאדם לא ייפול בדעתו לעצבות, לדיכאונות. למה? מי זה? כשאדם נופל לעצבות ודיכאונות, הוא שמע שיעור. זה מישהו אמר לו שיעור, שיעור תורה. יש תורה שבאה מצד הקדוש ברוך הוא, יש תורה שבאה מצד הסמך מם. שירד לעולם ליקוטי מוהר"ן, ירד לעולם ליקוטי סמך מם. הוא בא ואומר לך, הסמך מם אומר לך, לא, אתה לא רואה שאתה כישלון הכי גדול בעולם, תתחיל להיות עצוב. זהו, עכשיו מצווה גדולה להיות בעצבות תמיד. ואז הוא מתחיל להכניס בתוך האדם כבדות. למה? הוא מראה לאדם, תראה את הכישלון. אבל באמת, ברגע שאדם רואה שהוא נכשל, אל תיכנס לתוך הדיכאונות. מי שמספר לך פה בראש, שעכשיו אתה כישלון ואתה לא מוצלח ואף אחד לא אוהב אותך ולא רוצים אותך, הכל. זה היה צערה שיושב פה בצד השמאלי של הראש ומלמד אותך את כל התורה הזאת. צריך לדעת, לא, כישלון, למה הוא בא? ללמד אותנו כמה אנחנו צריכים את הקדוש ברוך הוא. לפני, באותה תקופה, היה שיעור עם האדמו, ואז האדמו דיבר על העניין של תאוות אכילה. אז מישהו שאל את האדמו בשיעור, שאלה, הוא אמר לו, תראה, כבוד הרב, אני משתדל לעבוד על תאוות אכילה. מתפלל על זה, עושה את כל ההשתדלות, מכין, ככה וכך, לא אוכל יותר מזה. הוא אומר, תשמע, ככה אמר לאדמו, הוא אומר, תשמע, אני יושב, ואני כל כולי עכשיו בעבודה על תאוות אכילה. לקחתי ביס אחד, שכחתי את כל מה שבכלל חשבתי, התפללתי וזה. מתי נזכרתי? אחרי 5 ניצלים, פתאום נזכרתי שאני עובד על תאוות אכילה. גמרתי פה, גמרתי לכולם את השניצלים, נזכרתי שאני עובד על תאוות אכילה. אז הוא אמר, הוא שאל את האדמו"ר, הוא אמר לו, עכשיו יש מה לעשות? יש לי מה לעשות? אז אמר לו דבר נפלא מאוד. הוא אמר לו, עכשיו אתה יכול לעשות את העבודה הכי גבוהה של תאוות אכילה. מה זה עבודה? הוא אמר, תראה, אתה רצית, נכון? עשית את ההשתדלות לעבוד על תאוות אכילה. מה הקדוש ברוך הוא יראה לך? יראה לך שמה מצד היצר הרע, מה יש לך? אתה בהמה, אותו דבר, אין הבדל. ישבת פה על הצלחת, חיסלת אותה, ביארת אותה, עשית על הניקוי חבץ, שבע יישאר שם איזה פירור, הכל, הכל זה. עכשיו, תראה, שהקדוש ברוך הוא לא עוזר לך, אין לך את עשיית את זה, הקדוש ברוך הוא לא עוזר לך, תראה, מי אתה? מי אתה? בהמה. אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, אני בהמה, אני מתנהג כמו בהמה אם הוא לא עוזר לי. אז אמר, לא, אל תיקח את זה עכשיו להיות עצוב שאתה בהמה. קח את זה ללימוד גדול מאוד. תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני עכשיו למדתי לימוד גדול מאוד. כשאתה לא עוזר לי, אני בהמה. ואז מה קורה מהדבר הזה? על זה אומר דוד המלך בתהילים, כבהמות הייתי עמך. מתור זה שהכרתי, שבלעדיך, והוא רוחו מחפר אבון, מי אני? בלעדיך, מזה שלמדתי את זה, באותו רגע אתה מגיע למקום הכי גבוה, לדבקות ולקשר הכי גבוה עם הקדוש ברוך הוא. ואז אתה מיד הופך להיות בן אדם. כי כל הנקודה של הכישלון ושל הנפילה, זה לא להתנתק מהקדוש ברוך הוא, זה נהפוך הוא להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. עובר על כולם. אחת הסיבות העמוקות, של מה שעובר על כל הדור שלנו, בכלליות ובפרטיות, זה הנקודה הזאת. כי מי אמר את זה? מי כתב? כל משבריך וגליך עליך, כל משבריך וגליך עליי עברו? דוד המלך אומר את זה בתהילים. מזמור קוף למד א' אומר, כל משבריך וגליך.
גם
יונה. מה?
גם
יונה. כן. הנקודה היא כך. הנקודה, האם דוד אמר את זה בלשון מליצה? הוא אמר פה עכשיו, הוא כזה סופר מודרני, פרוזה, היה לו השראה, הוא כתב את זה? דוד המלך, כל מה שהוא כתב בתהילים, זה היה האמת של המציאות שלו. זה היה, זה כל מה שעבר עליו. אומר דוד המלך הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש איזה משבר אחד בעולם שלא עברת עליי. אבל כל זה, מה עשה דוד המלך? למה הוא זכה להיות מלך המשיח, מלך המשיחה? כמובן שמנו יצא כל המלכות. כי כל המשברים של דוד המלך, מה הוא עשה? הוא לא התנתק מהקדוש ברוך הוא. הוא ברח לקדוש ברוך הוא. הוא אמר, ממך אליך אנוסה. שאני גם בורח ממך, אתה יודע לאן אני בורח? אליך אני בורח. זה נקודת משיח. בגלל שאנחנו לפני הגאולה, בעקבת את המשיחה לפני הגאולה, לכן על הדור שלנו עובר מעין מה שעבר על דוד המלך. כל משבריך ויגאליך עברו, ופשטות כל הדור שלנו יכול להגיד את זה. לא יודע, אולי אני לא מכיר את כולם, אבל הרוב בטח יכולים להגיד את הדבר הזה. חרדות, עצבויות, דיכאונות, פחדים, כל אחד יש לו את הסיפור שלו. לקחת את כל המצוקות האלה, את כל הדברים האלה, לקחת את כל זה, לא לברוח מהשם, אלא תברח אל השם. תלך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, תתחבר איתו מתוך ההשגה, מתוך ההבנה, אני חסר אונים. בלעדיך, שאתה מאיר לי, אני יכול להיות הכי גיבור בעולם. שאתה לא מאיר לי, והוא רוח ומחפר אבון, אני מפחד לצאת מהמיטה, אולי יש איזה ארבר בחדר, אני לא יודע מה יש פה. אדם ברגע אחד מתהפך מהגיבור הכי גדול, לבעל פחדים הכי גדול. וכל זה, מה עומק הדבר? מה הסיבה העמוקה של כל זה? שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתחבר איתו. הוא רוצה ואם אנחנו לא מתחברים איתו, אז הוא מכריח אותנו. כתוב שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ימין מקרבת ושמאל דוחה. פשטות, מה אנחנו מבינים? יש, זה שתי הנהגות. יש ימין זה רחמים, יש שמאל זה דין. הימין מקרבת אותנו והשמאל דוחה אותנו. אבל כתוב, ולא ידח ממנו נידח, שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא דוחה את האדם. אז אמר לי פעם, יהודי חכם, אמר לי פעם דבר יפה. הוא אמר לי, מה זה שמאל דוחה? שמאל דוחה, זה דין, היא דוחה אותנו. אבל לאן היא דוחה אותנו? אל הקדוש ברוך הוא. לא מרחיקה אותנו. אתה לא שומע, תקבל מכות, אז עם סתירות, עם גרופים, נו לך מכות, עד שאתה תהיה מוכח איזה. וזה סדר של הנהגה שרק הולך ומתעצם ככל שאנחנו מתקרבים לקראת הגאולה. ובאמת זה רחמים מאוד גדולים. נחשוב רגע, אנחנו, כל אחד יעסוק בדמיונות שלו. אחד רץ על $2 מיליון, אחד רץ להיות סגן ראש עיריית תל אביב, אחד רוצה, החלום שלו זה להיות מנהל של איזה עסק גדול, ופתאום ירד בית המקדש. אמר, נגיד למשיח, רגע, עוד לא הגעתי ל$2 מיליון, תתעכב, תבוא עוד איזה חודשיים, שלושה, אולי עד אז אני כבר זה. ועד אנחנו נשאר עם הדמיונות שלנו. הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, מעורר אותנו לבוא להסתכל על נקודת האמת, מתוך כל המעברים שעוברים עלינו. אז זה מה שאבינו, הקפצן אומר לזוג, צריך לעבור עוד פעם ועוד פעם, עד שתקנו את זה במתנה. וכל זה, הכישלונות זה ללמד אותנו, להיות בענווה, להכיר, שאם אני מצליח, ברוך השם, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. לכן התורה, סוף חומש דברים, הפרשה האחרונה, וזאת הברכה. אז הפסוק האחרון של התורה, וכל היד החזקה אשר עשה משה, לעיני כל ישראל. רש"י כותב שם מה זה לעיני כל ישראל, מה זה המילים שהוא עשה לעיני כל ישראל, על מה זה מתייחס. אומר רש"י, מה? שבר את הלוחות, הוריד את הלוחות הראשונים, שבר אותם. שימו לב במה מסיימת התורה. המילים האחרונות של התורה לעיני כל ישראל, ששבר את הלוחות. שבירת הלוחות זה שבירה, והלוחות זה מרמז על הלב של האדם היהודי, שוברים את הלב, בזה מסיימת התורה. אז מה אחרי זה? טוב, עכשיו נשברנו. נשברו הלוחות, אנחנו נשברנו. מה אחרי זה? אתם יודעים מה יש אחרי הפסוק האחרון של התורה? תפתחו חומש, מה יש שם? גיליון ריק. גיליון ריק, אז הכל ריק. זה החלל הפנוי שאדם עובר. מה קורה אחר כך? בראשית דברה אלוקים את השמיים ואת הארץ. כל השבירה הזה, הקדוש ברוך הוא העביר אותך כדי להעביר אותך עכשיו לעולם חדש. הוא רוצה לברוא לך עולם חדש, התעקשת לתפוס את העולם הישן, אתה לא מוכן לעזוב אותו בשום פנים ואופן, אתה רוצה את הגאווה, את כל הזה, אז הקדוש ברוך הוא שבר. השבירה הזאת, אם האדם היא מבין, מיד, מתוך השבירה הזאת, מתוך, רק תמתין. כמה זמן? לעבור את הגיליון. אתה הולך עכשיו בגיליון הרק. זה נקרא חלל הפנוי, שאדם לא יודע מי נגד מי, לא מבין מה קורה איתו, חכתה. אל תתאבד, תחזיק מעמד עוד כמה זמן. עוד כמה ימים, את זה, אל תיקח 30-40 כדורי שינה, תחזיק מעמד, תגיע, לאן תגיע? לבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וזה הסדר שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. כי תמיד עוברים את הבחינה הזאת, בעזרת השם, שנזכה לעבור את הכל בשלום. לקבל פני משיח צדקנו. יש הודעה, אני... בעזרת השם, עוד שלושה שבועות זה יוצא קו וב בייר. אפילו פחות קצת משלושה שבועות. בקו וב בייר, בספירת העומר, זה יום מאוד מאוד קדוש. זה נקרא יסוד שביסוד. אנחנו עושים בירושלים, ביקשו את זה מאיתנו, אנחנו עושים תיקון, זה נקרא סדר תפילות, לרווקים ורווקות, ולפקידת מי שקשה לו בהולדה, פקידת הקרות. כל מי שמעוניין להשתתף בדבר הזה, אז אפשר להתקשר למשרד, על כל דיסק יש את הטלפון, אפשר להתקשר ולברר פרטים, גם אפשר לבוא לירושלים ולעשות איתנו את זה בפועל. בקו וב אייר, זה יוצא עוד שלושה שבועות פחות יומיים.